הצופים, שלום לרב שרקי.
שלום וברכה.
אנחנו בפרשת כי תבוא.
אכן.
כי תבוא אל הארץ.
והיה כי תבוא אל הארץ.
והיה כי תבוא אל הארץ, ואנחנו פותחים בעניין הביקורים. בעניין הביקורים. כן. וזה מעלה לי שתי שאלות. אחת, בכלל שקשורה, אתה יודע, לפיקסציה שלי על עניין הקורבנות, מה פתאום הקדוש ברוך הוא צריך שאנחנו נוכיח את אמונתנו או אהבתנו באמצעות הביקורים? באמצעות... כביכול, דווקא את הביקורים, אנחנו היינו צריכים לחגוג עליהם אנחנו, אבל אנחנו אמורים לתת להם. ושתיים, למה את הסיפור של ארץ ישראל אנחנו מתחילים דווקא במטלה כזאת? למה, אתה יודע, הרי ילדים קטנים שמתחילים ללמוד לקרוא, נותנים להם ללקק את האותיות בדבש.
כן.
אז פה בעצם מפילים, אתה נכנס לארץ, אתה מגדל שדה, דבר ראשון, אתה לוקח את הדברים, את התוצרת הראשונית, ולא יכול להשתמש בה.
כן, כן, בדיוק. קודם כל צריך לשים לב שהדבר הראשון שנאמר לגבי ארץ ישראל, תשים לב, זה המילה והיה. והיה לשון שמחה, הפוך מויהי שזה לשון צח. חזל אמרו שהיה זה לשון עבר, והיה לשון עתיד. כשאתה יכול להפוך את העבר לעתיד, אז יש שמחה. אז קודם כל זה דבר חשוב לדעת, שלהיכנס לארץ ישראל זה דבר משמח. אולי לא כל יהודי יודע את זה. אז קודם כל שתבין שיש שמחה בזה שאתה נכנס לארץ. אלא מה? יש הסכנות של הארץ. מהן הסכנות? ההשתקעות. אז בוחנים את היכולת שלך להבין שאתה לא לגמרי מכה שורשים באדמה הזאת. אתה לא לגמרי משתקע. אתה מכיר ש... בעצם האדמה הזאת ניתנה לך על ידי הבורא, ואתה נותן לו את הביקורים. אם תשים לב, הראשון שהביא ביקורים בהיסטוריה...
קין והבל.
היה הבל, שהוא הביא מהראשון ומהטוב, מבכורות צאנו ומחלביהן. לעומת קין, שהביא את הפסולת והביא בסוף, מה שנשאר וכו'. זה שתי עמדות נפשיות. יש עמדה נפשית שאומרת, אני העיקר והשארית לזולת. יש מי שאומר לו, הזולת עיקר והשארית בשבילי. דווקא מי שמסוגל לעמדה הזאת של הבאת ביקורים, הוא זה גם שיכול לרשת את ארץ ישראל. הוא גם זה שיכול לקבל את התורה, לכן יום הביקורים זה חג השבוע.
אבל העמדה הטבעית האנושית, אם נודע על האמת, רוב בני האדם, כלומר, משלהם, לא רוצים לתת. ואם הם נותנים, רוב בני האדם, הם נותנים את הזיבורית, הם לא רוצים לתת את המיטב.
אז כאן אנחנו עלינו על כך שארץ ישראל היא ארץ שטובעת אידיאליזם. כי אם תשאל את עצמך, בשביל מה זה טוב שאנחנו בארץ ישראל? מי מרוויח בזה? מי מרוויח מזה? אני אומר לך את האמת, לא, היהודים לא מרוויחים מזה. כלומר, יש לנו פה בעיות של מלחמות, קליטת עלייה.
בטח לא המורי, היבוסי, הגרגשי והחיבי.
מי מרוויח מכל הסיפור הזה? הרי הרבה יותר פשוט לשבת על כוס בירה בניו זילנד ולראות תוכנית כדורגל. ועם מקטרת בצד שמאל וחתולה לענה לבית, בשביל מה אתה צריך את כל הבלגן הזה? איך אנחנו אומרים בתהילים? לא לנו השם, לא לנו. כי לשמך תן כבוד. כל מה שאנחנו עושים זה בשבילך, זה לא בשביל עצמנו. ולכן הייתי אומר שהארץ ישראל כאן מופיע בתור הארץ שטובעת ממך להיות אידיאליסט. ברגע שאתה רוצה להרוויח מזה משהו, אז תחפש מקום אחר, זה הרבה יותר מתאים.
אז מה בעצם הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו באמצעות הביקורים, הוא מלמד אותנו את מה? את חשיבות האלטרואיזם, חשיבות
בדיוק.
השיתוף, הקולקטיביות,
כן.
מה?
הייתי אומר גם ההתחדשות. אם תשים לב, מה נאמר במקרא ביקורים? אדם מביא את הביקורים אל בית המקדש, אדם שיכול להיות שאבותיו נמצאים בארץ כבר 500 שנה, והוא לא מכיר שום ארץ אחרת. והוא אומר לכהן, הגדתי היום לשם אלוהיך, כי באתי אל הארץ. היום באתי. מה זאת אומרת היום באתי? נולדתי פה, ואני לא מכיר שום דבר אחר. אלא הכוונה היא שכדי שארץ ישראל תמלא את הפונקציה שלה כראוי, ואנחנו לא נגיע למה שהכנענים הגיעו, אנחנו צריכים כל הזמן לזכור שרק היום בנו. יש איזו התחדשות מתמדת, משהו רענן שמתחדש.
אולי את התנאי, אולי ולכן יש את חידוש הברית לפני הכניסה
בוודאי.
לארץ ישראל. כלומר, הביקורים הם גם סימן, כמו שאנחנו אומרים, להבנה שאנחנו לא נמצאים פה לבד, לאיזה אינדיבידואליזם פראי, דרוויניזם. אבל... זה גם תזכורת לעובדה שיש פה תנאי. אתה לא נמצא פה בגלל שאתה כל כך מעולה ונחמד ויפה, אלא גם כן. כי יש לך פה סוג של הסכם עם הקדוש ברוך הוא.
בדיוק, כלומר,
חוזה.
התשובה שאדם צריך לשאול, לתת כששואלים אותו מדוע אתה פה, לא צריכה להיות כי נולדתי פה. אלא יצאתי ממצרים, יש תוכנית, אני חלק ממהלך היסטורי כולל. יש משימה כלפי האנושות אחר כך גם. זה בעצם מה שהביקורים באים להזכיר לנו.
הביקורים כאקט סמלי. אגב,
תקרא לזה אקט מחנך.
אקט מחנך, בסדר, מה, אלגוריה. הרי יש הבדל בין ביקורים ל, ל, בתפיסה הזאת, בין ביקורים לקורבנות, כי בקורבנות אתה, יש, אתה אומר, יש, אתה מת, יש את העניין של הקורבן עצמו, ב, ב, באופן שבו הוא עובד על האדם, באופן...
נגיד ככה, שהביקורים זה הדבר הראשוני ביותר בכל הקורבנות, כיוון שמדובר פה על התוצרת הראשונה. כל מה שבא אחר כך, מעשרות, זה כבר שיש לך כבר כמות גדולה. גם הפרשת חלק, שכבר הבצק כבר קיים, בהמות כבר גדלו אצלך. זאת אומרת, מה שכן, הביקורים, שזאת ההופעה הראשונה של כל העבודה החקלאית. כן? זה הפרי הראשון. זה אפילו, הייתי אומר, יש משהו מגן עדן שם. כבר בראשית ההכרה האנושית שלך, אתה נותן משהו לזולת.
כי בביקורים, כשחושבים על זה, יש משהו מאוד מתסכל בעובדה שאת ראשית, את ראשית הפרי, ראשית התוצרת החקלאית, אתה לא יכול להשתמש בה. הרמסת הנפש של אדם ששותל עץ, או,
כן,
או...
אז יש לו תפיסה רכושנית, שתלטנית. כלומר,
אבל זה התפיסה האנושית המיידית. כן.
אתה יודע, יש סיפור במדרש רבה מאוד מעניין על... על איזה גוי אחד שעשה סעודה לכל בני הכפר. סעודה דשנה, הזמין את כולם, את היהודים שבכפר וכו'. והוא התחיל לאכול את אחד המאכלים, היה מאכל אחד מקולקל, אז הוא הפך את כל השולחן. היהודים שאלו אותו, מה בשביל מאכל אחד אתה הופך את כל השולחן? הוא אומר, אתם מדברים כך כי יש לכם עולם הבא, זה לא אכפת לכם מעולם הזה. אני צריך שזה יהיה מושלם. אז אני חושב שכאן הניגוד הוא מאוד מאוד בולט. הרומאי, שהוא הגוי הזה שבא בראשית רבה, הוא רואה את העולם הזה בתור הזירה הבלעדית של הקיום. ולכן זה באמת מתסכל שדווקא מה שאני עמלתי בשבילו, מה שאני פעלתי בשבילו, לוקחים לי ממנו דווקא את החביב, את הראשון. אבל אם אני מבין שאני שייך לממדי חיים אחרים, שיש עם מי לדבר, יש לי ריבונו של עולם שיש לי יחס אליו, עד רבה, אני שמח לתת לו את הטוב יותר.
אז תן לי להקשות עליך. הרי כשאנחנו מדברים על המקרא, ואנחנו עוסקים פה בחמישה חומשי תורה, אנחנו מדברים על חיי העולם הבא, במובן הפשט של המילה שאנחנו קוראים חמישה חומשי תורה, אנחנו מדברים על, בכלל, היהדות היא דת של החיים במקום הזה, נדמה לי שגם הביקורים הם מאוד מכוונים למקום הזה, תכף נגיע גם לברכות והקללות.
הם ניתנים לכהן, והכהן הוא אישיות לא לגמרי ארצית. הכהן הוא אדם שלא חי חיים נורמליים. הוא לא מתפרנס, הוא לא רואה מתים, הוא לא יודע מה זה משברים, הוא לא מכיר גרושה. זאת אומרת, יש הייתי אומר, לא עולם הבא במובן של היהדות המאוחרת במקרא, אבל יש לך עולם הבא במובן הזה של הכרת הנבדלות. יש ממדים נוספים לחיים.
ממד טרנסצנדנטלי?
אנחנו נפגשים עם הזולת המוחלט.
המוחלט. אנחנו נאלצים לוותר על האגואיזם האימננטי שלנו.
כן, ודווקא אנחנו מרוויחים מזה משהו, כי אנחנו יוצאים מתפיסת עולם סגורה לתפיסת עולם פתוחה, מעבר.
וזה ארץ ישראל מכריחה אותנו לעשות. לא, בעצם בניגוד למה תפיסות תמיד של הביקורת, ואין פה עניין אפולוגטי שמדברים על ארץ ישראל, תפיסה שוביניסטית, לאומנית וכו', דווקא פה אנחנו דרך הביקורים אנחנו למדים שיש עניין של קבלה ושל מוסר ונתינה. עכשיו אנחנו עוברים, יש לנו את הברית, אנחנו מדברים, אנחנו מחדשים את הברית לפני הכניסה לארץ ישראל. נדמה לכאורה שהדברים פשוטים, כאילו מאוד פשט, אתה נכנס לארץ ישראל, אתה צריך להזכיר למה אתה נכנס, ומה הקשר שלך לארץ ישראל. כן. יש עוד משהו, יש עוד טעם לדבר?
אם תשים לב, דבר מאוד מעניין שמה, הברית, זה ברית הגריזים והריבל.
כן.
בעצם זה מתן תורה הלכתחילי. הרי זה שהתורה ניתנה במדבר, הדבר הזה הוא לא היה אמור להיות, כן? הרי והיא בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. אז זאת אומרת, רק מפני מה? כי שפן ינחם העם בראות המלחמה. זאת אומרת שלפי התוכנית של התורה בעצמה, היה צריך לצאת ממצרים, להיכנס ישירות לארץ ישראל, ושם לקבל את התורה באיזושהי צורה. ובדיעבד התורה ניתנה בסיני, בחוץ על הארץ, במעמד מאוד אמתני. תשים לב, איך נראה מעמד הר סיני? העם נמצא למטה, הדיבור, כל אלוהים מפחיד מאוד, יוצא מלמעלה, ואסור לעלות בהר. אם אתה תצייר את זה באופן סכמטי, זה יוצא לך משולש כזה. כשאנחנו למטה, והכל במלמעלה. בהר גריזים והר עיבל, זה בדיוק הפוך. יש לך שני הרים, על המורדות נמצא העם, והכל יוצא ממעמקי האדמה, על ידי הלוויים, זה כל אנושי שבא מן הארץ. זאת אומרת, זאת השלמה, במקום תורה מן השמיים, יש לך תורה מן הארץ. ואם אתה רוצה להיות ציורי עד הסוף, אתה פשוט תצרף את שני המשולשים, משולש כזה, משולש כזה, יוצא לך מגן דוד, זה סתם נחמד.
כן.
אבל זה בא לומר לך שבעצם צריך לפייס אותנו עם הטבע. יש קדושה בטבע של ארץ ישראל, ובעצם הייתי אומר אפילו ציפייה לכך.
אבל תראה זה, תראה זה.
ציפייה לכך שהמצווה לא תבוא מתוך ניגוד בין הנשמה לבין הגוף, אלא היא תבוא ממעמקי החיים הטבעיים.
בידך, אבל זה יוצר לנו סוג של בעיה, אתה יודע, לא שאני בא...
פגניזם.
גם פגניזם, וגם אתה יודע, תן לך תחמושת לאנשי ביקורת המקרא, עד לשומרונים, כלומר, מה פתאום... מה פתאום אנחנו הולכים למעמד תורה, מתן תורה דווקא בשכם? שכם, העיר הרעה הזאת, שכם של מצוין. חמור בן שכם, שכם של נפלא. שכם שאחר כך יהיה בשומרונים, שכם שתתפרק ממלכת ישראל, בה תתחיל מהמלכה הצפונית, בדיוק. דווקא שם הקדוש ברוך הוא אומר לנו?
מצוין, זה בדיוק זה. זאת אומרת, יש ששכם זה בדיוק הנקודה הגיאוגרפית האמצעית של ארץ ישראל. עד היום הזה, קרוב לקבר יוסף, יש איזו גבעה קטנה שהערבים קוראים לה רס טבור, והיא כנראה אותה גבעה נקראת טבור הארץ, שמוזכרת בספר שופטים, בסיפור שמה של גל בן עבד. ושמה, זאת אומרת, אם אתה לוקח את הקצה הדרומי של ארץ ישראל, ואת הקצה הצפוני של ארץ ישראל, שכם נמצאת בדיוק במרכז. כלומר, זה בא לומר לך, שאם אתה רוצה להיפגש עם הארציות, עם המרכז של הארציות, אתה צריך להגיע לשכם. וזה אם כן חרף פיפיות, זה ברכה וכללה. כי הארציות יכולה לטבוע את כל העוצמה עבורה, ואז היא הופכת להיות מקום של מחלוקת, מקום של נפילה, יכולה להיות גם מקום שמתעלה ומתרומם. הרי אל תשכח שהמקדש, מקדש השם בשכם, מוזכר בספר יהושע. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במקום שהוא עם אנרגיות מאוד חזקות, מאוד עוצמתי, וכל דבר שהוא מאוד עוצמתי יכול להיות מאוד נעלה ומאוד ירוד, כאחד.
אבל, אבל, כן. אבל אתה מבין?
זה גם מקום הברית, זה כמו שגם הברית באדם, ברית המילה, mm-hmm. כן, האיבר של הברית. שם יש עוצמות חיים אדירות, פרו ורבו, הרבה קדושה, וגם הרבה תומה חלילה. אז זה בסדר. זאת אומרת, דווקא שכם, אותה שכם הבעייתית, היא ההתמודדות.
באמת בקבלה, יוסף הוא...
מידת היסוד.
מידת היסוד, והוא איש שכם.
בדיוק.
קבור בשכם. אבל זו שאלה עדיין כאילו...
אתה אם כבר אתה מדבר על מבקרי המקרא, הרי מבקרי המקרא טוענים... שהשבטים של אפרים ומנשה נשארו בארץ ישראל, ושרק, ושלכן לא מוזכר כיבוש שכם במקרא, בגלל שהם עזרו לבני ישראל לכבוש את הארץ.
כן.
האמת היא שבלי להיכנס לפרטים הטקסטואליים שאליהם הם בונים את הדברים האלה, אבל יש פה רעיון שהוא אמיתי מבחינת תורת הקבלה, כמו שהזכרת, שהשורש של יוסף, הקשר לציון, נקודת ציון הפנימית שלעולם לא נמחקת, זה באמת בשכם, זה באמת יוסף, יסוד וכו'.
אבל שכם היא גם נקודת מחלום, אנחנו צריכים לזכור, לא סתם יש לנו פה את הברכה והכללה, שכם היא נקודת מחלום, מלכתחילה אין לה את המעמד של הר המוריה בירושלים, של בית המקדש, שהוא כולו טהור נקי. אולי לא מאחר כך מה שהחסינו על בית המקדש.
אתה יכול לעשות איזון בין שכם מצד אחד לחברון מצד שני. חברון כל כולה רוחנית. זאת העיר שבה, דווקא מאויבה איתך כמני, שאנחנו רואים שם שיש הכי הרבה מסגדים בכל הארץ. כלומר, זה עיר רוחנית. כל מי שחי בחברון מרגיש את הקרבה אל השמיים. ושכם היא עיר מאוד מאוד ארצית. היסוד של ממלכת ישראל, שכל כולה הייתה כלכלית. ירושלים, בעלי החיים.
היא יושבת על האזור הכי טוב, היא יושבת על הציר הראשי, מעל הבקעה, מעל האזורים הפוריים של הבקעה.
כן, כן, זה ירוק.
האזורים הפוריים של השומרון.
כן, ולכן אתה רואה, אפילו הערבים שחיים שם היום, הם דווקא יותר חילוניים מאשר ערביי חברון. והייתי אומר שזה בדיוק מה שזה בא לתת לנו. אנחנו זקוקים לחברון, אנחנו זקוקים לשכם. אנחנו צריכים את חברון כדי להיות שמימיים, ואנחנו צריכים את שכם כדי להיות ארציים. ורק אם יש לנו גם חברון וגם שכם, גם את יהודה וגם את שומרון, אז ירושלים יכולה להוות כמין גשר, צוואר, נקרא אצל חז"ל.
ואם אנחנו כבר בשכם, אז כמובן הר גריזים והר עיבל. מעניין, זה תמיד יצחיק אותי שהאיש האחראי להתנתקות, מהאסטרטג הגדול של ההתנתקות, שמו היה עיבל גלעדי, כמובן קיבוצני. עיבל, כי רק זה כמו לקרוא לילד אחיו, אבל לקרוא עיבל. עיבל זה הר הכללה. ואתה יודע, ובלי להיכנס עכשיו, נדלג רגע מעל הדבר הסמלי, הסמי הלבורי.
אבל סמלי לך, זה בעניין לדעת שהגילוי הארכיאולוגי הגדול של הארכיאולוגי אדם זרטל, היה שהוא מצא את המזבח בעריבל, אותו מזבח שמוזכר בתורה, בפרשה שלנו. סך הכל מדובר בממצא ארכיאולוגי אולי הראשוני ביותר שיכול להיות לעם ישראל. בין 3,300 שנה מצאו את המזבח הזה. וזה כמובן שבר הרבה מאוד תיאוריות של ביקורת המקרא, שטענו שכל הסיפור הזה הוא פיקציה.
כל סיפור ההתנחלות הוא
והשלכה לאחור, אנחנו רואים פה עובדה היסטורית.
הוא גם מצא, נדמה לי, לאחרונה, את ה, את הגלגל, בגלגל, את הרגליים, את ה, מה שקרה, סימני, סימני, שזה קצת מציב בעיות בגלל, באיזשהו מידה של תפיסה פגנית, אם, אם, אם אכן יש את הארכיאולוגיה הזאת, אבל נניח את זה לפעמים אחרות, שנדבר על רגלים. בכל זאת, כשאנחנו מדברים על כללות וברכות, אנחנו שמים לב שיש הרבה יותר כללות מברכות. לכאורה, מידת היראה גדולה ממידת האהבה.
בוא נגיד שהכמות תמיד עושה הרבה יותר רושם מהאיכות.
והכללות הן כללות, אוי ואבוי, איזה כללות. יש, אחרי זה לספר סיפור פה מעניין, אבל הכללות הן כללות קשות.
בדיוק, כלומר, כשאדם נמצא בברכה, הברכה היא תמיד מרוכזת. הכללה זה, זה מטבע הדברים, זה דבר מפוזר. כן, לכן, אם אני רוצה לעשות עליך הרבה מאוד רושם, אני מפרט. מה שכן, הברכה היא נושאת בתוכה את המשמעות שלה. אתה יודע, זה כמו שאדם ששואל את עצמו, בשביל מה אני חי? אם אדם שואל את עצמו את השאלה הזאת, סימן שהוא כבר פחות חי. כשאדם נמצא בתוך החיים, הוא לא צריך לשאול את עצמו.
ואני אתן לך עוד דוגמה, כדי שנעשה. כללות. כללה היא הרבה, בדרך כלל, לא קשור כללות שקשור בדבר טרנסדנטלי, אבל כללות ארציות שבני אדם הן הרבה יותר מפורטות, הרבה יותר עסיסיות מאשר ברכות. כולנו יודעים את זה ביידיש, מה יותר, או בכל שפה אחרת, מה יותר עסיסי. הכללה, כנל גם לגבי עושר ועצב. רגעי, יש מי שטען בפניו, שזה, ויש בזה מין אמת, שרגע של כאב או של ייאוש, הוא כואב פיזית ממש, אתה מרגיש אותו הרבה יותר ארוך כן. ומתמשך וזכיר, מאשר רגע של עושר.
כן, אתה מזכיר לי דברי רבי ידעיה בדרשי, מגדולי המשוררים של ימי הביניים, שאמר, במרר לב המשורר ימתק שירו. כלומר, השיר הוא יותר מתוק כשהוא בא מהמרירות של הלב של המשורר. אז ייתכן מאוד שבתוך המצבים של, של הכללה, המצבים של הנפילה והירידה, נמצא איזה קול אלוהים אדיר,
שבעצם אמרתי,
מהדהד הרבה יותר עמוק לפעמים מאשר במצבי יציבות. ויש אם כן סכנה של התמכרות לדבר הזה. כלומר, היהודי הסובל הפך להיות איזה מין מושא הערצה. אתה רואה את זה גם בספרות התורנית לילדים, שתמיד מראים את הצדיקים כאיזה מין חלקאים חסרי חיים.
נידף, נשרף ברוח.
כן, אז, והייתה לזה ריאקציה. הריאקציה של הצבר היפה, המגולח, הבלונדי וכו'. כן, זה הקצנה השנייה.
כן.
אבל אנחנו צריכים גם להיזהר, כי אתה יודע, אנחנו לפעמים אומרים, שכינה למעלה מראשו של חולה, אז אולי כדאי להיות חולה.
לא, כן, אבל אני אומר, אתה יודע שאתה אומר את זה על, על היהודי המיוסר, וכאילו, ההתכתבות המיידית שעולה לי בראש האסוציאטיבית, זה עם היהודי שלהם, שהם...
כן, הסובל. של,
הסובל, שבאיזשהו מקום הם רוצים, הם, הגויים, אהבת ישראל
הם
שלהם.
הם ימצאו את הדבר הזה,
הם ימצאו כן. עלינו, אנחנו צריכים לסבול ולסבול כן. עד קץ הימים.
לכן צריך לעשות איזו תשובה גדולה על הדעת שיש גם ערך לבריאות.
כן.
כלומר, אמנם שכינה למעלה מראשו של חולה, אבל השכינה נמצאת בתוך הבריא, כן, לא רק למעלה מראשו. כן.
והנה, ועדיין יש לנו, ואנחנו חוזרים לעניין של הברכות, הן יחסית מועטות, הכללות, הן קשות מאוד, הן כללות שיש יום שהם גם התגשמו במהלך הדורות.
אנחנו רואים שהם אכן התגשמו.
מגירוש, גולה, ועד השמדה, עד השמדה פיזית ממש.
עד השמדה חתום, פורש, כן, כן.
אבל והכל מופיע בפרשת כי תבוא. ונדמה, למה הקדוש ברוך הוא בא אלינו ככה? אני אשאל אותך את זה ככה בשפה שלי. למה הוא בא אלינו ברע? למה הוא לא בא אלינו בטוב? למה הוא לא אומר, תשמעו, תעשו את מה שאני אומר לכם, הכל יהיה סבבה, הכל יהיה טוב, תגורו על הארץ. למה הוא עושה, תעשו ככה טוב, אם לא, אוי ואבוי לכם ונותן כזה פירות.
שלא תגיד, לא אמרו לנו.
היא ידיעת ה...
כן, אז אתה יודע, יש בכל זאת בחזל, יש איזו השוואה בין הברכות והכללות של פרשת בחוקותיי, לעומת ברכות וכללות של פרשת כי תבוא. שבפרשת כי תבוא זה הרבה הרבה יותר מפורט, וגם קצת יותר אכזרי, הייתי אומר. כן, אז חזל אמרו דבר מאוד מעניין. כאן זה דברי הקדוש ברוך הוא, וכאן זה דברי משה. משה מפי עצמו אמר את הכללות האלה. אז זאת אומרת, כאילו לא רצו לייחס לקדוש ברוך הוא את, את האימה הכל כך גדולה. עכשיו, זה לא שזה לא דברי הקדוש ברוך הוא גם כן, הרי זה חלק מתורת השם. אבל זה התחיל מעמדה אנושית מאוד. והאנושיות של משה רבנו, היא באה לידי ביטוי בתיאורים הפלסטיים הכל כך מפורטים. כן, ואכלתם בשר ביניכם ובנותיכם. כלומר, הייתי אומר שזה כמעט אקזיסטנציאליסטי. כן, אתה יודע שהפילוסופיה בדורות האחרונים החליטה שהיא לא תעסוק יותר
במה שמעבר.
כן, במה שמעבר, בתיאוריות הגדולות, אלא היא רוצה לראות, לעסוק בחיים עצמם. והייתי אומר שזה משהו גדול מאוד, שמשה רבנו מראה לנו איך ההשגחה העליונה מתערבת גם בדברים שהם אקזיסטנציאליים.
אז אני אספר לך סיפור. אני אנצל את ההזדמנות, סיפור אמיתי.
לא כל יום שומעים לך סיפור.
לא, זה סיפור של, מספר אותו הרב גרוסמן, וראש מועצת גליל תחתון מוטי דוטן. יום אחד מוטי דוטן יוצא לגרמניה, לפגישה עם ראשי רשויות גרמנים. ובתוך כדי השיחה וזה, אחרי ארוחה, ניגש אליו איזה בחור גרמני, והוא אומר, תשמע, אני רוצה לתת לך משהו. ומה? אבא שלי היה בוורמאכט, היה בצבא הגרמני. והם נכנסו לאיזה עיר ועשו שם, אחרי שריכזו את כל היהודים וחיבלו ועשו את מה שהם עשו, הוא נכנס לבית כנסת. נכנס לאחד הבתי כנסת שם, והכיסאות היו הפוכים, וספרי תורה זרוקים וסידורים, וספרי תורה, הקלף היה, היה כאילו גלול על הרצפה. אז הוא בא וחתך חתיכת קלף, כדי לסדר מזה מין ארנק לכרטיס לוחם שלו, קצין שלו בוורמאכט. הוא אומר, ועברו הרבה שנים, ואני רוצה להחזיר לכם את החלק של חתיכת הקלף. נתן את זה למוטי דוטן. מוטי דוטן הוא לא איש דתי, הוא לא יודע. כשהוא הגיע לארץ, הוא הלך לרב גרוסמן, נתן לו, ועל החתיכה, אתה יודע מה הוא חתך? הוא חתך מכי תבוא את כל הכללות. זה היה, זה נמצא אצל הרב גרוסמן, אפשר לראות את זה ממש. כאילו מין בית לפנקס כזה, מין ארנק כזה, עשוי מאור של קלף של ספר תורה, שקצין גרמני חתך בדיוק על המקום הזה. אז יכול להיות שזה כמובן צירוף מקרי.
אז זה מזכיר מה שכתוב כשפצו את ספר התורה, מיושיהו מלך יהודה. שהמלך כשהוא קרא את דברי התורה, קרא את בגדיו. מה יש לקרוא את בגדיו על ספר התורה? אלא שזה היה פתוח בפרשה של הקללות. והיה כתוב שמה, יולך השם אותך ואת מלכך אל ארץ אשר לא ידעת. זאת אומרת שדווקא אנחנו רואים שוב מתקופה קדומה והתקופה מאוחרת, הסיפור הזה שזה מצפר.
אני אומר, אז סיפור אמת לחלוטין, הרב
שדווקא הפסוקים האלה הם באים כמין עדות זועקת כזאת, על הגבי הקלף, להזהיר את
האדם. גם אני חושב שההיסטוריה העברית, אם אנחנו, גם אנשים שהם סופר רציונליים, למרות ששוב, אני תמיד אומר לרציונליסטים, גם אני היהודים, אנשי הרמב״ם, עם כל הרציונליזם, בסופו של דבר כולנו מאמינים, ומאמינים בני מאמינים, אז לרציונליזם הזה יש איזשהו פג תוקף, אתה לא יכול ללכת עם זה לאיזה מטריאליזם, אבל אתה אומר, אתה לוקח את הפסוקים האלה בכתבו, ואנחנו לא נחזור עליהם, אבל כל אחד יקרא אותם. וכל הנבואות הללו, בעצם כל האיומים האלה, מתרחשים אחד לאחד בהיסטוריה העברית. כלומר, לפעמים אני אומר, גם אנחנו שאנחנו יושבים כאן היום על הארץ, ועושים דברים שאולי אנחנו נשלם עליהם בעתיד. כי כעובדה, אנחנו ראינו
בעבר. אנחנו כבר אחרי.
אנחנו כבר אחרי.
כן, יש לי אופטימיות כרונית.
אתה אופטימיות, כן. אתה אומר, גם המהלך הוא לא
נסעלי. זה תהליך בלתי הפיך. אנחנו צריכים להבין ש... איך אומר רבי יצחק אברבנאל? הכללות של פרשת בחוקותיי התקיימו בחורבן בית ראשון. הכללות של פרשת כי תבוא בחורבן בית שני, וממשיכות להתקיים בזמן הגלות. אנחנו כבר בית שלישי. אין לנו כללות אחרי בית שלישי.
רק בברכות. טוב, בעזרת השם. הפרשה, אנחנו כבר מסתיימים, אתה יודע, נגענו, אבל הפרשה מסתיימת בהוראות לקראת כיבוש הארץ, בעצם הוראות הפעלה. איך הקישור לפתיחה?
סיחון ואוג, כן, מזכירים קצת את סיחון ואוג, מספרים לנו את כל הטובה, כלומר, כאילו משה רבינו רוצה להזכיר את הטובה, לפחות נגיד מה הטובה המיידית שמורגשת, אחרי שכל העזרות האלה, כל הכללות, אבל סך הכל כבשנו את ארץ סיחון ואוג, תוך זמן קצר ביותר, יש לכם עכשיו נחלה יקרה. זאת אומרת, מה שהוא רוצה לעשות, להבליט את הטובה לעומת הרקע של הרעה. כן, כלומר, הרעה כאילו גורמת לנו להחביר, כן? אז צריך, תזכרו, ותבואו אל המקום הזה, ויבוא סיחון מלך חשבון, ותראו בכל זאת איך אפשר לנצח אותו. למען תשכילו את כל אשר תעשו, נשמע דווקא הערה מעניינת, ולא נתן השם לכם לב לדעת, ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע עד היום הזה, שמזה למדו חכמים, שאין אדם עומד על דעת רבו עד 40 שנה. ייתכן גם שזה גם נאמר על מהלכים היסטוריים, זאת אומרת, כדי להבין משמעות של מהלך היסטורי, אתה צריך שלפחות 40 שנה יעבור.
אז זה פרספקטיבה.
זה פרספקטיבה. כשאתה אומר, עכשיו גרוע מאוד, המצב בארץ קשה, תחכה עוד 40 שנה, אז תוכל לדבר על זה.
תמיד פרספקטיבה, אבל אנחנו חיים במדינה נטולת פרספקטיבה, אז כולם רוצים, אתה יודע, לעשות את הפוסט מורטום יום אחרי.
בשביל זה אנחנו עושים את התוכנית.
דקה אחרי, בדיוק. טוב, עד כאן פרשת כי תבוא. אני מניח שיש עוד הרבה להגות בה ולעסוק בה, וכל אחד ראוי שיעשה את זה. תודה רבה לצופים, תודה רבה לרב אורי שרקי.
שלום וברכה.